פסקה כ"ח. הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ברוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, הולכות מכל המסיבות עד מלוא צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה. הגאולה נמשכת היא והולכת. התפיסה של הרב פה היא אולי בניגוד לציור הגאולה הילדותי, או אולי הדתי, כמו שהוא נמצא בכל מיני אוריינטציות דתיות לא מפותחות, שבה בהגאולה זה מצב, זאת אומרת, זה מה שנקרא יום גאולה, איזה יום מאושר, איזה מאורע או יום, או אפילו תקופה שהיא פשוט אחרת מכל מה שהיה עד כה, שבו כל מה שאנחנו רוצים שיהיה, יהיה. בו הטוב יופיע. אפשר לנסח את זה בהרבה מאוד ניסוחים. מכל מקום, מילות הפתיחה של הפסקה פה, הן מתאימות למה שאנחנו כבר בעבר דיברנו כמה פעמים, אולי בעבר רחוק, לאלה שהם חדשים פה, אולי זה חדש בשבילהם. אבל פה כתוב, הגאולה נמשכת. גאולה זה לא מאורע חד פעמי. אפילו לא גולת כותרת של מאורעות. אפילו לא נכון בהבנה אמיתית להבין את הגאולה בניסוח שהוא די טוב, שהוא גולת הכותרת של כל ההיסטוריה. אלא באמת הגאולה היא האידאה הפנימית, היא היסוד הדוחף, היסוד המחולל את ההיסטוריה, שההיסטוריה כולה אינה אלא תנועה שהיא פועל יוצא של הגאולה. לא הגאולה זה פועל יוצא של ההיסטוריה. שמו של משיח קדם לעולם. תוהו ובוהו וחושך על בני תהום. ורוח אלוקים זה רוחו של מלכה משיחה, יש במדרשים. או ברוח פרשיות שבוע, אלה שאנחנו בעיצומן, אז יוסף עסוק בסקו ותעניתו, וראובן עסוק בסקו ותעניתו, ויעקב עסוק בסקו ותעניתו, ויהודה הורידו אחיו מגדולתו, והקדוש ברוך הוא יושב, עוסק ובורא אורו של משיח. הלמדת עד שלא נברא משעבד ראשון, נברא גואל אחרון. זה המדרש המפורסם, שם ביחס לפסוק של וירד יהודה, וית עד איש הדולמי ושמו חירה, שמהפרשייה הזאת נולד פרץ, שהוא שהוא בסוף הוא אבי ישי, אבי דוד, על יד בין הפרצי ונשמחה ונגילה. על כל פנים, הנה יוצא שהתוכן המשיכי הוא בכלל קודם להיסטוריה. התוכן המשיחי הוא האידיאל והנשמה והכוח המניע את ההיסטוריה. פה הדברים הם מנוסחים בצורה שמותחת קו בין שני מאורעות עיקריים, יציאת מצרים, גאולת העתיד. הגאולה נמשכת והולכת, פעולה מתמשכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע נטויה אשר החלה במצרים, היא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. האמת היא ש זהו רעיון שאמור לאלה שיושבים פה להיות רעיון מוכר. אני קצת מתקשה להעלות על דעתי שיושבים פה אנשים שלא מכירים למשל את נצח ישראל של המהר"ל, כי זה פשוט לא מתאים. ושם, מיד בהקדמה לנצח ישראל, זה מה שכתוב, כזכור. אז זה פשוט. גאולת מצרים, גאולת העתיד, זו תנועה אחת. ברור, כי היד החזקה והזרוע נטויה. יד החזקה זו ההתפרצות הנשמתית, הניסים והנפלאות שעשה עמנו, והוציאנו ממצרים, בכל אותה, כל אותם אפיזודות מדהימות, שכל תקופת דור המדבר, שהוא כל כולו נקרא דור יציאת מצרים, כי סך הכל עד שהם לא נכנסים לארץ, זה עדיין נקרא יציאת מצרים. ושם הייתה יד החזקה, או במטבע לשונית תנכית של התורה, בסגנון אחר זה נקרא, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אז כנפי הנשרים, או היד החזקה, אלה הם כינויים תנכיים, תורניים, להתפוצצות הנשמה, למימד הנפשי האדיר שבזק בבת אחת, בהופעה נוראית, אדירה, שהרימה בבת אחת עם תועי לבב שלא ידעו דרכי, להיות הקטנה שבנשותיהם, בעלת מבט, ראייה נבואית כזאת, גדולה מחזקאל בן בוזי, לשמוע את הנבואה של משה באספקלריה המהירה. והשינוי הנפשי האדיר הוא כמובן נתן את תוצאותיו ב שינויים הקוסמולוגיים האדירים שהיו קורלטיביים אל השינויים הפסיכולוגיים של מה שהופיע שם ביציאת מצרים. והרושם, ההדים או גלי ההתפרצות הזאת נתנו את רישומם עוד עשרות שנים אם לא מאות שנים אחר כך, באופן שהולך ודואך. אבל מכל מקום, ההתפרצות האדירה הזאת בעומק העניין, את הדיה, את הגלים של התנודה הנשמתית האדירה הזאת, באמת, זה מה שהרב מסביר פה, אנחנו חושים את עצמי היום הזה. בסיכומו של דבר, האנושות סביב הרעיון של יציאת מצרים, נו, בכל מקום בעולם, עד עצם היום הזה, זה עדיין רעיון שהאנושות מחנכת את עצמה, זאת התרבותית על כל פנים, מחנכת את עצמה לאורו, זהו ערך, זה הרושם של פעולת היד החזקה. אבל לא פחות מזה, ישנו עוד את הממד של הזרוע הנטויה. הזרוע הנטויה זה בניגוד ליד שהיא מציין תמיד את ההופעה שבפועל. הזרוע לעומת היד, אז היא מציינת את מאגר הכוח. כי היד היא איננה אלא המבצעת את המפרט המדויק של מה שכמוס בזרוע, ששם השרירים הנותנים את היכולת הפעולה, שם הם מרוכזים. ובנמשל האלוהי, הזרוע הנטויה זאת שהיא עדיין לא התממשה, אבל הזרוע הנטויה זאת אומרת יש פה עוד כוח, והוא עוד מורם, והוא עוד נטוי, עוד מכוון אל. הזרוע הנטויה היא מציינת את המהלך האבולוציוני, לא של ההתפרצות הנשמתית הבבת החתית, אלא זאת שהולכת ומצמיחה את הישועה, כמעה כמעה, כמידת ישועתן, גאולתן של ישראל. והזרוע הנטויה היא זאת שאחרי ההתפרצות האדירה והניסים והנפלאות שלה, ממשיכה במהלכיה שנראים כטבעיים, כנסיבתיים, כמתגלגלים או כצומחים, במהלך שאפשר לקרוא לו נורמלי. ומכל מקום גם הוא אבולוציוני, כלומר הולך וחושף במהלך גידולו את התוכן האידאי הנשמתי הפנימי. זה התוכן של יציאת מצרים, שהתוכן של יציאת מצרים הוא אחד עם התוכן של גאולת העתיד. כי רק למראית העין הגסה או הילדותית, אז מובנת יציאת מצרים כאפיזודה, כמרוע היסטורי ותעולו. אבל באמת חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה אמור בכל דור ודור. זה לא בגלל שהוא אמור לפנטז כל מיני פנטוזים על דבר מצבים ציוריים של איך הוא משובד ואיך. זה אולי גם כן, אני יודע, אם זה נותן איזה ערך מוסף, טוב, למה לא? אבל מן הסתם, בראש ובראשונה, וקודם כל, צריך להפעיל את השכל לפני שמפעילים את הדמיונות, כך רצוי. או לכל פחות, להפעיל את הדמיונות בכיוון השכל. ובמסגרת זאת, אתה צריך להבין את המושג של יציאת מצרים, כמו שציירנו פה, כאידאה נשמתית, כהתפרצות נשמתית, או כמופע נשמתי, שיש לו לפעמים צדדים התפרצותיים, ויש לו צדדים אבולוציוניים, ומכל מקום, זהו תוכן חי, פנימי, נשמתי, שהנה הוא הולך ומחולל את מערכות המציאות כולם, את תנועות המציאות כולם, במיוחד אלה הערכיות, אלה שהולכות וחושפות את אותו תוכן, את אותו אידיאל, שמשחרר את אותה מועקה המונחת עמוק ברוח האדם באשר הוא, אל מול הבלימה של ההיסטוריה, החיים, המשמעות, הטעם, התוכן, על מה זה ולמה זה, שאל מול התהיות האלה נלחצת רוח האדם במיצריה. וככל שהולכת ומתבררת יותר המציאות בחיוביותה, בכיוונה, בהתעלותה, במוסריותה, בחותם המכוון אותה, אל המגמות האידיאליות שהנה הולכות ומסתגבות, הולכות ומתעלות באור נצח ישראל, כי אז מתגלית אותה חירות נשמתית שפרצה שם ביציאת מצרים, שעליה אנחנו אומרים הנה תכף, בעוד כמה דקות, נגיד אחרי התפילה, אחרי השיעור, אז נגיד אחרי ורחו, ויצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. חירות העולם, החירות הנצחית, ונצח החירות, ועל ידי עם ישראל שיוצא לחירות העולם, העולם יוצא לחירות ישראל, או לחירות עולם. על כל פנים, זהו התוכן שהחל ביציאת מצרים ההיסטורית, אבל הוא מימד מטה היסטורי. במימד המטה היסטורי הזה, הנשמת היסטורי הזה, המגמת היסטוריה הזה, הוא תוכן הגאולה. כשאתה תופס את יציאת מצרים ככזאת, בעומק העניין, אפשר כבר להגיד, סתם את המילה הסתמית, הגאולה, הגאולה. זוהי הגאולה שנמשכת והולכת, עד שמתשתשים הגבולות בין יציאת מצרים לגאולת העתיד. כי יציאת מצרים היא בעצמה גאולת העתיד. זו הסיבה, למשל, לסדר, אז הוא כולו מחולק לשניים. חלק ראשון זה מדובר פסח מצרים, וחצי שני מכוון לפסח לעתיד. זה מחולק שם בין שני הכוסות. סיפור יציאת מצרים, אחר כך מופיע שם אליהו, הנה, מאורנו פה בפסקה, יופיע אליהו, הוא חבר של משה רבנו, זה הולך ביחד, משה ואליהו, זה עניין אחד, וזה הכיוון, כי אוריינטציה יהודית, שורשית, עצמי, משוחררת ממזוכי דמיון גסים וילדותיים, ודאי שככה תופסת את מושג הגאולה, הכלליות, הנשמתיות, הנצחיות, המגמתיות, שמחוללת את החיות הישראלית, שהיא המרכז של חיי כל היש, של אורגניות כל היש, והתוכן שהולך וחושף את האיכויות, את האיכותיות, השלמות, הקדושתיות, הנבואתיות, של סגולת ישראל, זהו, בוא נגיד מאחר שאנחנו יוצאים מהימים שיצאנו, זה אורם של ישראל שמוסיף והולך. אז פשוט, פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים, היא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. וכל מה שאנחנו דיברנו פה עכשיו בריחוד על יציאת מצרים, אפשר לחזור על כל הדיבורים פשוטו כמשמעו, ובאותה תבנית מילולית, ולדבר עכשיו על גאולת העתיד. שתי תפיסות בגאולת העתיד, תפיסה גסה, תפיסה שחושבת שזה אפיזודה, המציאות העתידנית, ותפיסה אותנטית, תפיסה שהיא קשורה לתורה ולאמונה, בלי מזוכי דמיון, שנובע, מה שנובע מלימוד, ומה שנובע מהכרת הערכים התורניים שלנו מבפנים, ולא מחגיגות חיצוניות. ואז תופסים את גאולת העתיד כתנועה צומחת, צומחת תמיד, והולכת הלוך ואור כבר מראשית ההיסטוריה ועד אחריתה. ועל כן ייתן אדם את הדין ביום הדין, כשיצטרך לעמוד במבחן במבחן יכולתו, התאמתו אל התוכן העולם הבאי, משאלות היסוד שמציינות את עמידתו בקנה המידה העולם הבאי, זה השאלה, ציפית על ישועה? ציפיית הישועה זה היסוד שאם אדם מצפה לישועה, כי אז הוא תואם את מושגי העולם הבא, את מציאות העולם הבא. הוא עולם הבא מיסט, והיה והוא לא ציפה לישועה, אז הוא לא ציפה לישועה, אז הוא לא עובר את מבחן הסף לענייני עולם הבא. וציפיית הישועה מסבירים לנו רשי והרן, להתקיימו דברי הנביאים, אומר רשי, והרן מוסיף עליו, בימיך. להתקיימו דברי הנביאים בימיך, זה פירוש המושג ציפיית הישועה. וכבר יצאנו לומר את הדברים האלה כמה פעמים, ונחזור אליהם פעם נוספת. כי מן הסתם, שחזל אומרים ששואלים אדם ביום הדין, ציפית לישועה, בין יתר השאלות, ואם כן, אז הוא באמת, הוא ראוי להיות באור עולם הבא. אנחנו, מן הסתם, לא יכולים לקבל פרשנות שהיא תסביר את השאלה הזאת, ציפית לישועה בפרשנות של הר"ן, שאומרת להתקיימות דברי הנביאים בימיך, התנאי הוא דווקא בימיך, לא נוכל לפרש את זה משמעות של הציפייה לכך שמה שדיברו, שדיברו הנביאים, אני מקווה ש... איך אומרים ואיך לפעמים שרים? אם יום יבוא, אז למה שלא יבוא עכשיו? אז זה ציפיית הישועה. אבל המחשבה הזאת, שהיא חושבת שהיא ראויה לעולם הבא, בגלל שאם כבר מאמינים, והיום בטח יבוא, יבוא איזה יום, אז למה שלא יבוא עכשיו? העכשוויזם הזה, זה לא מה שמחולל את ההתאמה של האדם עם רוח עולם הבא. זה דווקא עושה לי רושם מה שיוצר את מבחן הסף לכניסה לעולם הזה. כי יש בו מידה קדושה של אגואיזם פשוט. שאם כבר יהיה טוב, אז למה שאני לא אהנה ממנו? מה זה שיהיה טוב ויום יבוא? עכשיו אני רוצה את זה. זה מבט, בוא נגיד, בינוני או קטנוני. אני חושב קטנוני, לא נעים להגיד, אבל זה כך. ועל כל פנים, עולם הבא זה דבר גדול, זה לא מקום לאנשים קטנים, זה מקום לאנשים גדולים, לגדלות. עולם הבא זה הנקודה הכללית, הנקודה הנצרית, הנקודה האידיאלית, זה היסוד ההולך ובא, זה אותו תוכן שהולך ומופיע בכל היסטוריה והוויה כולה, התוכן הנשמתי, הידי, ברוח הדברים שמה שאנחנו אומרים פה עכשיו עם הישועה, שלא נבין את זה כאפיזודה, גם עולם הבא זה לא מצב של אחרי המוות ותו לא, אלא באמת זו האידאה הנשמתית של הכל, שהעולם הזה הוא אינו אלא מופע של העולם הבא, כאשר הוא הולך ומתקדם. זאת אומרת, שהעולם הזה הולך ומתקדם, הנה, בזאת העולם הולך ובא, יותר ויותר. מי שמתאים אל התוכן ההולך ובא, זה מי שיש לו חזון, יש לו מבט, יש לו שאיפות, יש לו אידיאלים. וסביר שכל זה לא רק עניין אינטלקטואלי, אלא גם עניין אישיותי, מוסרי. בקיצור, אגואיסט לא מתאים לשם. אז לא יכול להיות שהר"ן יחנך אותנו לאגואיזם. להגיד, ציפית לטוב שיבוא על פי חזון הנביאים בימיך. כלומר, אם כבר שיקרה, שיקרה בימי. הרבה יותר סביר שכוונתו, ברוח הדברים שאנחנו אומרים פה עכשיו, לראות את הישועה כפי שהיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. בן עולם הבא הוא אחד כזה שהוא יודע לראות בימיו, בכל מקום שהוא נמצא, בכל שלב משלבי החיים, בראשית ההיסטוריה, באמצעיתה, באחריתה זה כבר אולי לא קונצור כך גדול. ומכל מקום, עושה רושם שאפילו באחריתה יש כאלה שהם מצליחים לא לראות. אז מכל מקום, היא אשר יהיה, אבל לכל פנים, המבט שמצליח לראות איך נשזרת ההיסטוריה בטוטליות שלה, שצרור לא ייפול ארצה, ואין משהו מתנודות היש שאינו נצרך לצורך המחשבה האלוקית הקדומה, שבראה את הכל לצורך גילומה, לצורך יישומה, שזה תוכן הגאולה. המבט הזה שהוא מצליח לשלב אפילו את מיניות חייו ומאורעות חייו וימיו, ולראות איך הולכת וצומחת הישועה מכל מערכות החיים, בשביל לענות על שאלה כזאת, הראית את הישועה צומחת במציאות של ימיך? ראית את זה? מי שידע לענות כן, כל הכבוד, זה באמת מצריך קצת כישרון, או קצת גדלות. על כל פנים, זה הרבה יותר מרשים, הפרשנות הזאת, על כל פנים, מי שעל זה הוא יענה חיובי, אז זה מעיד על איכות אישיותית יותר גבוהה מאשר האפשרות הראשונה. שלא לדבר אם נפרש בית אינסטרומנטלית, כמו שנוהגים להגיד, בית השימוש, זאת אומרת, להתקיימות דברי הנביאים באמצעות ימיך. זאת אומרת, גייס את משאביך, כישוריך, נטיותיך, רוחך, כל מה שיש לך, כדי שבחור הוא לא סתם שלח את נשמתך לעולם. כנראה אתה מהווה איזה גורם שהוא נצרך אל התוכנית האלוקית. אחרת, למה אתה פה? האם מימשת את פוטנציאל חייך, מניות חייך, מימשת אותם, שזרת אותם בישועה? גייסת אותם בשביל המטרה הכללית ההולכת וצומחת מכל מסיבות היש? אם כן, בין עולם הבא אתה. על כל פנים, זה. אני רק מביא את זה בשביל להגיד שחזל, זה המבט המובן מאליו שלהם. אז המבט הזה שמתאר פה את הגאולה, גאולת מצרים, גאולת העתיד, שהיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות, זה דבר פשוט. רק צריך לפתח את הראייה, את יכולת ההבנה שמתוכה מתפתחת הראייה. ועל זה אנחנו מתפללים. ותחזינה עינינו, כי הקדוש ברוך הוא שב לציון, אבל צריך להתפלל שגם תחזינה עינינו. ובשבת אנחנו כבר מתפללים לא רק על החזון ותחזינה עינינו, שיהיה לנו מין מבט כזה חזיוני שתופס את הדברים מעבר למאורעות, אלא תופס משהו פה כללי. ויהי דבר השם אל אברהם במחזה, חזון ישעיהו, תחזינה עינינו. אלא בשבת אנחנו, עם הנשמה היתרה שלנו, אנחנו אומרים, ועינינו תראינה מלכותיך. ראייה, לא חזון. אבל אנחנו מתפללים, ועינינו תראינה מלכותיך, כדבר האמור, בשרי עוזיך. ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, דור ודור לביא. ומכל מקום, עין בעין, יראו בשוב השם ציון. שמכוונים את העין שלנו אל מול העין האלוהית, אז רואים. יראו ישרים וישמחו בכל עוולת הקפצה פיה. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. כן. מזל טוב. בניין הדעת. אתה מודאג, אתה אומר. בסוף יישארו שם בעולם הרבה רק אנשי איכות. אתה, עם טוב הלב שלך, אתה בעד כולם. טוב, מה אני אגיד לך? בנשמה עמך כולם. וכל ישראל, מצד נשמתם, יש להם חלק בעולם הבא. אבל תאמין לי, זה בגלל שיש להם נשמה גדולה. אבל מי שחושב שהוא בן עולם הבא, בגלל הכלום שיש לו בראש, ובגלל אישיותו המאוד מפוקפקת, אז זה לא. לכן נאמר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חלק. איזה חלק? אותו חלק יעקב כי חלק השם אמור, יעקב חבל נחלתו. בצד שבו האישיות שלנו היא כללית, היא נשמתית, היא טהורה, זה החלק של העולם הבא. אבל מכאן ואילך, עד כמה אותו חלק מתפשט על כלל אישיותו הפרטית של האדם? שאלה? אם אתה מפרש את זה לא בצורה גסה כמו שאני מפרש, אם כבר שיהיה טוב, שיהיה עכשיו לכולם, כולם סובלים, לא שאני חושב על עצמי, אבל כולם פה כל כך מסכנים, מטורפים מרוב צרות, מרוב קסמים, מרוב זה, אז כבר יהיה טוב. אז זה באמת לא אגואיזם, זה באמת לא כל כך נורא. אם באמת הסיבה שהוא רוצה שיהיה טוב כבר לא בשביל עצמו, אלא בשביל כולם, וכבר עכשיו. בסדר. זה כבר לא פירוש שהוא למטה מכל ביקורת, בוא נגיד. אבל פירוש, אם נכנס בו היסוד הפרטי, אז אני מציע לקבל את מה שאמרתי, שזה לא מקובל. אפשר להשאיר לחזור לפירוש הפרטי. עוד פעם, והיה ואין שם יסוד אגואיסטי, זה מת תכונה עולם הבמיסטית, זה בסדר גמור, אין בעיה. רק בוא שים לב, כיוון שעלינו על תכונה של עולם הבא, בוא נעלה עליה עד הסוף. ודאי שכלול בזה גם משמעות בימיך. ועד רבה, אם אתה מצליח לראות את כל והיה ובאמת, בוא נגיד, ההצעה שלך שיהיה טוב כבר עכשיו, בשביל כולם, ויפתרו כל הבעיות, וזו הציפייה. גם פה ישנם שתי נקודות, וגם פה הדברים צריכים להתגלף מהשיגים של זה. כי והיה ומחכים שיהיה טוב, זאת אומרת שיקרו מאורות פלסטיים. מה זה טוב? שכולנו, כמו שאנחנו די עם הצעות האלה, נמאס. אז שיהיה כבר טוב. יש בעמדה הזאת עמדה מכחישה את המהות של העולם הבא. כי אני אסביר למה. כי התפיסה של העולם הבא היא דווקא לא קצה ביסורים. והיא לא קצה בצרות. היא אפילו מחבבת את הצרות. למה? בגלל שהיא מניחה שהכל אורגני, כל אחדותי, כל תכליתי. צרות נוצרות כתוצאה מפער בין האיכות המוסרית, האישיותית, של האדם, המשפחה, החברה, האומה, האנושות, ובין המציאות אידיאלית. כלומר, מי שחושב שיום של גאולה הוא יום שבו מתרחשים דברים חיצוניים, כל מי שרוצה, כמה כסף שרוצה יש לו, אין יותר מילואים, אפשר לאכול טוב, ליהנות טוב, סתם לנוח, סתם להיות רגוע, סתם לעשות כל מה שבראש שלי, כי שיהיה פשוט טוב. כל אחד שיחליט מה טוב לו. כי זה הגדרת המושג טוב. אז אם כי אפשר גם את המילים שאמרתי לעלות לשורשם, אבל עכשיו אני לא אעלה אותם לשורשם. אשאיר אותם בצורה יותר גסה שלהם. זה מבט אינפנטילי ומבט גס. שהוא לא מבין שהחיים והיש עיקרם זה המעמד הנפשי והאיכות המוסרית. והאיכות האישיותית של האדם, המשפחה, החברה, האומה והאנושות, ציוויליזציות. כשהאנושות עוברת את כל הממרורים שהיא עוברת, זה לא בגלל שמישהו שכח שם בשמיים להפעיל את המפסק שעושה פה את הדברים לטוב. אז בינתיים הדברים פה משתוללים. זה לא. זה פשוט לא המבט של עולם הבא. אלא זה בגלל שגבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים אליהם, לגרום להתאיכות המעמד המוסרי, הפנימי, האישיותי, של הפרט, של המשפחה, של החברה, של האומה, של האנושות. וכשתהיה האיכות הנצרכת מבחינה פנימית, נפשית, מוסרית, רוחנית, כי אז תהיה קורלציה מדהימה בין המאורות החיצוניים, שכבר לא יהיה שום צורך בכל המצוקות והלחצים שבאים והם דוחפים את האדם הפרטי, משפחתי, חברתי, לאומי, אנושי, לצאת מהאופי והמדיניות שבו הוא חי. אבל יש מין עמדה כזאת שאם תלכו עמי בקרי ולכתי עמכם בחמת קרי, יש מין ציפייה כזאת עצבנית שאני לא מוכן להשתנות, שקדוש ברוך הוא ישתנה. זה עמדה, אתה מבין, היא עמדה של מה שאני קורא עולם הזה מאוד, אבל זה לא עמדה של עולם הבא. והיה ומחורי הביטויים הלא יפים האלה שלי, הם יכולים להעטות במילים מאוד יפות וכנות ותמימות כאלה. נו כבר, שיהיה טוב. טוב, יכול להיות שזה באמת, נו רחמונס, על העולם ועל האדם, אישי ומשפחתי וחברתי ולאומי וכו'. וזה באמת מידה טובה. באותו צד שיש בצד הטוב הזה מימד עצבני, במטופש, שאת החשבון שפרסנו פה, הוא לא מעכל, לא חשב על זה בכלל. טוב, אפשר עוד נמתין עד שהוא יתחיל לחשוב על זה. על כל פנים, אני קרוב למשוכנע שקדוש ברוך הוא ימתין. הוא ימתין, ימתין. על כל פנים, בקדוש ברוך הוא יש מספיק זמן. אז אם כך, עוד פעם, עולם הבא זה טוב באמת, ולא טוב של ילדים, טוב גם לילדים. במקום שלא צפוי מהם להיות יותר מאשר ילדים, אבל במקום שיש באדם, הוא לא אמור להיות ילד, הוא גם לא אמור להיות אדם עם מידות רעות, הוא אמור להיות בן אדם, צלם אלוקי, איכות אישיותית, מינימום שכל, מינימום מוסר, והיה ואת הרפים הבסיסים האלה של החיים, הוא לא ממלא אותם, אז הוא יכול להכביר בתפילות, ולהכביר במילים, ולהכביר בתקוות, ולהכביר בכל מיני דברים, אבל כדאי שגם יעשה עוד משהו, חוץ מהדברים הטובים האלה. ושישתדל גם לשפר את השכל שלו, את התפיסת עולם שלו, את המבט, את האמונה, זה נקרא אמונה, מה שאני מסביר פה עכשיו. להבין את הדברים בכלליות או בטוטליות, זה נקרא אמונה. והיה וישתפר ביסוד הזה, אז תשור עם ראש המנה. אז יתחיל לראות דברים ולהבין דברים עד כדי כך, עד שיכול להגיע למצב כזה שהוא הכל כבר טוב בהווה. ועולמך תראה בחייך, רבנן דמערבה, כך היו נפרדים אחד מחברו, עולמך תראה בחייך. כבר עכשיו עסוק בתורה בארץ ישראל, רוצה לחוש, לדעת מה זה עולם הבא, עסוק בתורה בארץ ישראל. תפוס את התורה של ארץ ישראל, תפוס מה זה תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל זה תורת הכלל, תורת הכלל של כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, של עמך כולם ירשו ארץ. מצד התפיסה של עולם הבא והארץ, זה מושג אחד. אתה מבין מה זה ארץ ישראל? אתה מבין מה זה עם ישראל? אתה מבין מה זה עם ישראל? אתה מבין מה זה ארץ ישראל? יש לך תודעות כאלה? אתה מבין מה זה עולם הבא? אתה שייך אליהם. ולא, תבין. אבל אז, איך אומרים בצהל, תבין דרך הרגליים. עכשיו, מישהו לא מוכן. הוא רק רוצה שיהיה כבר טוב. טוב. זה קצת טוב שהוא רוצה שיהיה טוב. אבל, כמו שאמר, סיכום. כל מקום שזה טוב, אז זה טוב. כל מקום שאפשר להעביר ביקורת, אז צריך להעביר אותה. במקום שהיא ביקורת בונה כמובן, לא סתם סבותי אני לייאש את ליבי, אבל במקום שהיא באה להצביע על דברים אמיתיים, אז עולם הבא זה גם עולם האמת. אז אין מקום לשקרים ולא לאשליות, לא עצמיות ולא משפחתיות ולא חברתיות ולא לאומיות ולא אנושיות. זהו, יש אמת, יש שלום. אין אמת, אין שלום. פשוט. הבנת שלא התנגעתי למה שאמרת, רק גילחתי את זה. כן,
בן אדם שכן יאמין בישועה באמת כמורות, לא כ... סיכום של כל התקציב היסטורי שמצמיח את אותה אידאה פנימית, אלא באופן קיצוני, מצד שקדוש ברוך הוא בעל יכולת להוציא בבת אחת, בנקוח לפועל, את מה שגנוז. גם בעצם בלי ההתפתחות האבולוציונית שסדרי ההיסטוריה הנורמטיבי פועלים לפי.
כן.
הוא יכול לעשות את זה, הוא עשה את זה.
כן, זה מה שאמרנו, יד חזקה.
אז מילה מצד הזה, גם במציאות של יד... לא יכולה להיגאל, אולי חסד השם
פתאום. לא, לא עליתי על דעתי שחסד השם לא יכול לגאול אותנו. ויחכה לו בכל יום שיבוא. ולא, אני לא, במה שאני אומר פה, אני לא התכוונתי לשים פה, לציב, להחתים פה את הקדוש ברוך הוא על החוזה שלי. לא. אני רק באתי לשלול מי שחושב שיחתים את הקדוש ברוך הוא על החוזה שלו. זאת אומרת, יד השם לא תקצר. לא העליתי על דעתי שלא יכול להיות שהיום, היום זה יום הגאולה. יכול להיות, יד השם לא תצא. כל מה שדיברתי לא התכוונתי, חס וחלילה לשלול את האפשרות הזאת. אתה צודק, בהחלט. ומכל מקום באתי להגיד שלא להיות נאיבים, והיה וזה יהיה יום של גאולה, ההתרחשות היא תהיה כמו במצרים. מצרים בראש ובראשונה, כמו שאני ניסחתי את זה, זה יום של גאולה פנימית. זאת אומרת, זה שינוי פסיכי, זה שינוי נפשי, זה שינוי נשמתי, זה שינוי רוחני, זה שינוי מנטלי, זה שינוי של ספרת החיים האישיותית. זה יום הגאולה. עכשיו אני מודה שלעולם ישנה הקורלציה בין המציאות הפנימית למציאות הפלסטית החיצונית. הקוסמולוגיה תגיב למציאות הפסיכולוגית. אבל אני נלחם פה, ואני חושב שתודה לי שיש על מה להילחם, כי זה לא, הרעיונות שלי עושה לי רושם שהם אינם כל כך שגרתיים, למרות שהם טריוויאליים לכל מי שאמור להתחיל ללמוד משהו, אבל אני חושב שהם לא כל כך טריוויאליים בציבור הרחב, ממש לא, אפילו בציבור הלא כל כך רחב. אז לכן אני חושב שמה שאני אומר זה חשוב להגיד את זה, למרות שכן כן כולם מסכימים על זה, כולם מסכימים, אבל לא צריך שכולם מסכימו על זה, אלא שכולם, מתי שהם חושבים על הדברים, שהם יחשבו כמו שאני חושב על הדברים. אז אני חושב שזה יהיה יותר נכון. לא רק מתי שאני אומר, שיגידו כן, כן, זה נכון. אז הנקודה העיקרית, יום של גאולה זה יום של איכות פנימית, הופעה אלוקית ביד חזקה, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. לבוא אליו זה לא פיזית, הקדוש ברוך הוא לא מקום פיזי. זה ספרת חיים כזאת שהיא קשורה לתודעת הנצח, הכלליות, האיכותיות, השלמות, המוסריות, מוסר הקודש, המוסר העברי, המוסר הישראלי, תורת ישראל, במלוא הגודל שלה, יגדיל תורה ויעדים. זה המינימום. שספרת החיים הזאת תופיע, יד השם לא תקצר. עשה ניסים, יכולים להיות ניסים. אני מאמין בניסים. בניסים, אפילו במובן הכי פעוט של המילה הזאת. קורה דבר בלתי צפוי, אם תגדיר אפילו ככה את הניס. גם זה יכול לקרות. אבל מכל מקום צריך לדעת למה אנחנו מצפים, אתם מבינים? כי מתי שבן אדם מציפית אל ישועה, הוא אפילו לא מבין מה פירוש המילה ישועה. אז מה יהיה? אז הנקודה הזאת, הנקודה החשובה מכל. להבין מהי הישועה, מהי הגאולה, למה בכלל אנחנו מצפים, לאן אתה נושא את העיניים. כן.
שהרב קורא ביתית או חסות לימוד, לכאורה מה שעולה מפשטות הנביאים
וחז"ל,
יש דיבורים
מהתקופות,
זאת אומרת,
ביום הראשון חדש מיוחד חביבי, תראה, יש דיברים הרבה יותר קשים שעולים מפשטות הנביאים וחז"ל. הקדוש ברוך הוא מדבר, יש לו אף, וגם ימין וגם שמאל, והוא גם מתעצבן וגם קצה נפשו וכל מיני דברים. אז מה? אז כל מי שהוא אומר, אבל ככה כתוב, מפשטי הדברים. אז או שאנחנו מוכלים לו, או שאנחנו לא מוכלים לו. העיקר, הוא לא מדבר לעניין, אתה מבין? אז אותו דבר, לא יבוא אדם ויגיד, אבל ככה כתוב, קראתי, זה מה שהבנתי. אדוני, לא מספיק לקרוא, אלא גם צריך להבין את השפה המקצועית, וצריך ללמוד באחריות ובהדרכה. אתה מתפרץ פה למקום שיש פה תורה מסודרת, ומתודה מסודרת. לאורך דורי דורות, אבל אתה בעל בית, ליד, והנה, למה מן הסתם הכוונה על פי דעתך? טוב, זה כמו, לא יודע מה, כמו אחד שמתפרץ לחוג למתמטיקה גבוהה, והוא משהו לדרכה, קורא מפה ומשם, בא ליד, והוא אחר כך אומר, אבל זה מה שהבנתי. אף אחד לא ביקש ממך להבין. תבין בצורה מסודרת, תשאל, גש לרב, תתעניין מי מבין, מי לא מבין, תימד כמו בן אדם, ואז לא תגיע לשטויות. לא תגיע להבנות משובשות שיאשרו לך את האוריינטציות הגסות שלך והילדותיות שלך, שכל אחד מאוד שמח לעשות את זה. שגגת תלמוד עולה זדון. לעמי פשעם לבית יעקב חטותם, עמי פשעם אלה תלמודי חכמים. והיה בתלמיד חכם, אתה עקום בשכל, אדוני, אתה פושע. אבל למדתי, זה בדיוק הבעיה, למה למדת? היית צריך ללמוד כמו בן אדם. אז זה לא בטוח שאם למדתי וזהו, אז הכל כמו בסדר. כן? כי למה לא? זה כאילו שאתה מציע, רגע, אם הכל גאולה, אז למה בכלל יש היסטוריה? מה רע לך? היסטוריה זה היסטוריה של מעמדים. יש יום ועוד יום ועוד יום, יש יום כזה ויום כזה, יש כל מיני דברים. ואם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משתמש בכל לצורך מטרתו, אז מה פתאום שתוותר לנו למשל על מאורעות מרשימים מאוד בהיסטוריה? מה אכפת לך שיהיו גם מאורעות בהיסטוריה שתבלוט בהם הגאולה? ובכלל, זה הרבה יותר נחמד, לא? לבוא ולהגיד, תראה, האמת הפנימית היא פתאום גם מתנוססת לך בכל מיני פסגות, אתה מבין? ההצעה שלך, אם נתרגם אותה לשפה טופוגרפית, זאת אומרת, למה בכלל יש ערים? סך הכל, הכל אדמה פה. אז יהיה פה פלטו. יותר טוב. אבל יותר מעניין, אתה מבין? נוף הרים, אוויר פסגות. זה טוב. שאתה, יש לך נקודות גבוהות, שמשם אתה גם יכול לעמוד עליהם, לעמוד על המצפה. אתה זוכר, הרב אומר שם בהגדה של פסח. אנחנו ביום, בליל הסדר, אנחנו עומדים על המצפה, רואים את רוח החירות, הולך ונגעל. בסדר, חייב דם בכל יום לראות את עצמו. כאילו יצא מצרים, לא רק בליל הסדר, גם עכשיו. נו, הזכרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות. תכף נזכיר יציאת מצרים. בסדר. ומכל מקום, יש ימים, אתה יודע, אותו דבר. רק סיימנו עכשיו את חנוכה. כל יום חנוכה. מה, מוסיף ועולה את הדרשות, הרעיון הפנימי. אז אפשר להכניס בכל יום, זה נכון. גם טוב שתעשה את זה. אבל כמו שהרב מנסח, באים הימים טובים, המועדים, ומסירים מטלות מעל המהלך הטבעי, החולי, שבאמת יש בו הרבה מן הכזב. כי באמת, באמת, מי שתופס את תוכן הפנימי, אז כל יום שבת, כל יום חג, כל יום, כל הימים טובים. כל יום, יום גאולה. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש. בימה. נכון. זה מאספקט אחר. כי אדרבה, אתה מצביע על כל יום, ואתה מעלה התפעלות מזה. אם אתה כל כך מתפעל, זאת אומרת, אתה מתפעל מדברים אקסטרווגנדיים. וואו, זה לא יאומן. אפשר להסביר את זה בהרבה צורות. אחת הצורות שאני עכשיו אני אסביר. אז זה אומר שהמאורעות הם לא צפויים. זאת אומרת, הממד, אתה מבין, כמו שאומרים, שמה, זה יוצא מן הכלל. מתי אתה מהלל דבר? שמה, זה יוצא מן הכלל. שלא ציפיתי, וואו, אני ממש ראוי לשבח. שאני על כל דבר אני אומר, שמה, זה יוצא מן הכלל, זה ראוי לשבח. זאת אומרת שרף הציפיות שלי מהקדוש ברוך הוא אפסי. מה היית מסוגל לעשות, לעשות את הרגע הבא? כל הכבוד. איזה מין אלוהים זה? אז זה שני... אז אל תתבלבל, כי תלוי מתוך מה אתה אומר הלל בכל יום. כי אומרים, אומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. ציירתי את העמדה הנפשית על הנקודה שעליה אני מדבר פה. השם שפתי תפתח, ופי יגידתי לתך. עכשיו אנחנו אומרים זה שלוש פעמים כל יום. אז תהילתך, מה כל כך שונה? אמרת, בסדר, אז אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה. אבל זה הטייה על המילה הלל. אז תלוי למה אתה מתכוון, כי רן החינמי, אל תעשה לי את כל ההיסטוריה באותה רמה. כי תשים לב שיש את הצדדים לעולם, תראה, עוד כלל תדע לך. אנחנו תמיד מברכים ומתבטאים על פי רגשותינו, לא על פי השכלתנו. זה כלל, תמיד. על כן, אתה מבין, אם היינו מברכים על פי השכלתנו, אז שהיה קורה אסון, היינו צריכים לברך, ברוך הטוב והמתיר, כמו שנברך לעתיד לבוא. כי באמת, לא היה לנו שכל, לא היה לנו מבט תהומי, שהוא קצת קשור למבטים שתיארתי פה עכשיו. אז אין רע שהוא לא בעצמו הטוב ההולך וצומח, והולך ומטייב את הממד המוסרי, האישיותי הפנימי שלנו. זה נפלא, זה משמח, אז הכל טוב, נכון? אם הכל כל כך טוב, אז למה יש דיני אבל בבית כברות והשם מרחם? כי כל הכבוד לזה שהכל טוב. הכל טוב בשכל. אבל בחיים אנחנו לא מרגישים את זה. ויש גם צד שאנחנו צריכים לטפל ברגשות שלנו. אז הצדדים, לפעמים התפילתיים או הברכתיים, הם יותר באים לטפל בצדדים הרגשיים שלנו, החושיים שלנו. וזה נכון. אותם אוזנו משמיע התורה, גם תפילתו תאיבה. ותמיד צריך להשתדל לרומם את הרגשות והדמיונות לכיוון השכל. אבל מכל מקום, שהתורה לחוד, שהתפילה לחוד, שהתפילה. אז אנחנו מדברים כפי שאנחנו מרגישים. על כל פנים, והיה ונסחף ונדבר על הלל בכל יום, אז יש בזה משהו מוזר. על כל פנים. כשחזל כל פנים מגנים את זה, הם מדברים על אחד מאיתנו שאומר הלל בכל יום. אז אדוני, עד שנחשוד בך שאתה רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא שם עם ראי המאמנה שלו וכל החברים והכל טוב, אז נחשוד בך שאתה פשוט אחד מאיתנו. אז מה? אז מה קרה לך? תירגע, זה הכל. טוב, ראיתם? פסקה הכי קצרה, אפשר לסיים אותה. טוב, בואו, נקרא כבר, נסיים פה. משה ואליהו גואלים לגאולה אחת, המתחיל והחותם, והמתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה, את האידאה האחת, הצורנית, האורגנית, שהולכת ומחטבת, חושפת את הצורה של כל היש. ורוח ישראל, הפנימי, רוח ישראל זה רוחי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, מקשיבו את כל התנועות של הפעולות הגאולה הולכות מכל המסיבות. זהו רוח ישראל אמת. עד מלוא צמיחת קרן הישועה במילואה וטובה. יש הבדל אולי בין גאולה לישועה. פעם שאלתי את הרב ציודה מה ההבדל בין גאולה לישועה. אז הוא אמר לי, גאולה זה השלבים בסולם. הישועה זה הצומחת. מצמיח קרן ישועה. כלומר, הישועה זה התנועה, והגאולה, כל שלב ושלב זה גאולה. אנחנו אומרים ב-18, ברוך השם גואל ישראל, אז רשי שם במגילה אומר, על הצרות האקטואליות, למרות שגואל ישראל זה לפני רפאנו ולפני ברך עלינו, שמדבר על הקצם גולה, שמכין את קו שופר הגדול לחירותנו והשיב על שופטנו, ועל הרשעה ועל הצדיקים, ועל צה ירושלים וצמח דוד עמדך מירת הצמיח. כי בזאת ישמע תפילתם. סליחה? במסכת מגילה דף י' ז'. כן? שם הגמרא מדברת את הסדר של... היא מדברת על סדר הברכות, ואומרת מה שאמרתי פה עכשיו. אז רש"י מציין גאולה, הכוונה על הצרות. על הצרות אפילו בגלות. זה גם נקרא גאולה. למטה כל פתרון בעיה בשיר הוא, כל מעמד, כמו שקראנו לזה, כל אפיזודה, שזה טוב, זה גאולה. אבל הישועה זה הנשמה הפנימית של הגאולה. אחד מההסברים האפשריים, נשאר בו. והוא רחום.